שלום לכם, אפשר לחשוב, והיום אנחנו עם אברום תומר, חוקר מדיניות חינוך בפורום קהלת. שלום לך אברום.
שלום רב חיים ותודה על ההזמנה.
בשמחה רבה, האמת שהזמנתי אותך בעקבות מאמר מעולה שפרסמת לא על מדיניות חינוך אלא על הפילוסופיה של החינוך ועל יישומיה. פרסמת אותו בכתב עת השילוח לפני כמה שנים ואני עדיין זוכר. ובאופן כללי אתה כותב דברים מעניינים מאוד על הנושאים האלה, ואני אולי אפתח בלשתף אותך מחוויה שלי בתור מי שמרצה הרבה פעמים למורים. אני בא לחדר מורים, הרבה פעמים הרושם המרכזי שלי שהמורים איבדו את הביטחון העצמי שלהם. הם אומרים לי, מה כבר יש לי ללמד את הילדים האלה? כי הם שולטים ברשתות חברתיות ובסמארטפונים ובאפליקציות וזה וזה וזה, מבלבלים אותי, הם באים ומסדרים לי את המחשב כשהוא נתקע. מה יש לי ללמד את הדור הזה? ובעיניי זה רעל לחינוך. איך מורה יכול ללמד ילד ולחנך אותו אם הוא איבד את האמון הבסיסי בזה שיש לו מה להגיד, שיש לו מה לתרום? מאיפה זה בא לדעתך, הקריסה הזאת שאני מאתר בביטחון עצמי של מחנכים?
כן, אני מכיר את התופעה שאתה מדבר עליה. אני חושב שזה לא סתם מגיע מהשטח, זה מגיע מלמעלה. כלומר, אתה יכול לראות גם אצל שרי חינוך, אצל מנכלי משרדי חינוך, וגם אצל אנשי מחשבת חינוך בארץ, שאומרים בעצם היום כבר מטרה של המחנך היא לא להעביר ידע. כי הידע, כמו שאם נצטט את שי פירון, אם אני לא טועה, הידע כבר נמצא בכיס של התלמיד, בסמארטפון שלו, כל הידע נמצא שם. אז מה יש למורה לתת? המורה היום תפקידו הוא לא לתת ידע, אלא להכווין את התלמיד, להיות לצידו, להשגיח על התפתחותו, לגרות את הסקרנות שלו, אבל לא להעביר ידע, כי בעצם הנגישות לידע היא מדהימה. ואני חושב שזה מערער גם את המורים, כי בעצם לא מסבירים להם מה התפקיד הקריטי שלהם דווקא בדור הזה, שהוא תמיד היה נכון, אבל הוא מתגבר, כי אם נצטט נגיד את עקיבא ארן סימון, הוא כבר כתב בשנות ה-70, שעוד לפני שהיה כמובן את האינטרנט ובטח לא את הסמארטפון, שהנגישות לידע היא יותר טובה מאי פעם, וכבר אנשים יכולים באמת להגיע לידע, וזה היתרון של הדור, אבל החיסרון של הדור שהגיע אחד איתו, אנחנו מדברים על שנות ה-70, זה הוכפל פי כמה מאז, הבעיה של האוריינטציה, כלומר היכולת לקחת את הידע הזה, ולהתמצא בו, ולבנות אותו בצורה אולי יותר מסודרת, להבין מה תפל ומה עיקר, מה הם אבני היסוד ומה הדברים שבאים על גביהם. ואני חושב שהיום יש לנו יתרון אדיר שבאמת הכל נגיש. מצד שני, זה יוצר סחרור וזה מבלבל מאוד. וזה דורש עבודה שהיא יותר קשה מאי פעם, להכווין אולי את התלמיד, קצת לחבות את הסחרור הזה, קצת לתת לו איזושהי תחושה של התמצאות, להסביר לו בעצם מה הדברים הבסיסיים שהוא צריך ללמוד. ועל גביהם, כלומר, יש פה איזה צורך אולי בדור שלנו גם קצת לעצור את השטף הזה ולהתחיל את הדברים בצורה יותר יסודית, ולמרות יש פה תפקיד אדיר בלעשות סדר בדברים יותר מאשר להרצות.
יותר מלעשות סדר, בעיני יש פה בלבול עמוק בין שלוש רמות של ידע והבנה: מידע, אינפורמציה, ידע וחוכמה. מה שאתה יכול לקבל בגוגל, מה שיושב לך בכיס, זה לא חוכמה, זה אפילו לא ידע, זה מידע. מידע, פריט אינפורמציה מבודד. אם אין לך תשתית עמוקה של הבנה, הפריט הזה לא עוזר לך כלום. אנחנו רואים עכשיו שאנשים יכולים לשלוף לך כל מיני פריטי מידע לא רלוונטיים על חיסון נגד קורונה. הוא עובד על RNA, אבל מי שלא יודע מה זה RNA, מה זה עוזר לו? כן, אנשים, יש לו תופעת לוואי, מי שלא יודע מה זה תופעות לוואי ואיך מנתחים אותם ולפי איזה מתודה כותבים אותם, מה זה עוזר לו שהוא מזהה תופעת לוואי כזו או אחרת שיש בחיסון? היכולת לאתר פריט מידע ספציפית היא לא ידע קוהרנטי, והיא בטח לא חוכמה. חוכמה זה כבר המקום שאתה עושה אינטגרציה עם כישורים אחרים ויכולות אחרות באישיות שלך. אני אגיד משהו מהתחום שלי, התחום התורני רבני, אולי זה קצת נישתי, אבל אני מתמודד עם זה כל הזמן, שפעם בן אדם שלא ידע הלכה, לפחות ידע שהוא לא יודע. היום כל אחד כותב בגוגל, קטניות לאכול בפסח מקל אשכנזים, וחושב שהוא הרב הראשי לישראל. אתה מבין? אתה מבין את ההתפתחות ההיסטורית של המנהג הזה, את המקום שלו בפסיקת הלכה, את המקום שלו בחיים של יהודים, את המשקל שאנשים נתנו לו, את ההיבטים השונים של יחס למנהגים בכלל, כלומר, המחשבה הזאת, שבגלל שיש לנו גוגל, אז כל אחד יכול להיות מומחה תוך שנייה, זה פשוט חוסר הבנה גמור על מה זה ידע ועל מה זה חוכמה.
אני מסכים איתך שרוב מה שקיים בוודאי זה ברמת המידע, אבל אני חושב שיש היום באמת הכל, יש בגוגל, יש באינטרנט, יש גם, אני חושב שיש גם המון חוכמה, המון, אתה יודע, אפשר לקרוא ספרים, מחקרים, השאלה אם יש את היכולת לעשות את זה, אתה יודע, מדברים תמיד היום שבחינוך, אתה תשאל היום מה המטרה העיקרית של מורה, יגידו לך לתת לתלמיד כלי להיות ביקורתי, נכון? היום המטרה שיוכלו להיות ביקורתיים, לתת כלי ביקורת. אני חושב שאולי יותר מאי פעם זה לא מתממש היום, היכול להיות ביקורתי. כדי להיות ביקורתי, אתה צריך לתת כלים לסנן את הידע, לדעת לפנות באמת, לדעת לקרוא דברים שהם טיפה ברמה יותר גבוהה, לדעת מה, איפה באמת, אם נדבר על החיסון, מה באמת פייק ניוז, למי באמת אפשר להקשיב,
או בדברים אחרים, או גם בהלכה. זה שיש בגוגל גם ספרים, זה נכון, אבל זה לא השימוש שהוא מכווין אנשים לעשות בו. כלומר, אתה יכול למצוא בגוגל, פעם חיפשתי חומר על תפיסות פילוסופיות של הצדקה אלוהית למלוכה, שהמלך הוא נציג אלוהים ומוכתר או נמשך מן השמיים. מצאתי ספר, בגוגל מצאתי, ספר של 200 עמודים באנגלית מהמאה ה-19, הדפסתי אותו וקראתי אותו. זה לא השימוש השכיח שגוגל מכווין אותנו לעשות.
נכון. זה הצפת המידע שדיברתי עליה, שבאמת ככל שאתה יותר פסיבי והצפת מידע היא, אתה אוכל בעצם את מה שמגיע לך בצורה הכי פשוטה, ואין לך את היכולת להיות אקטיבי, כלומר ביקורתי, באמת לדעת לסנן מידע, להעריך אותו נכון ולהגיע באמת לדברים לדעת איך לחפש, גם לחפש את המידע, זה מיומנות שלא קיימת היום, אז אנשים מקבלים כמו קצת בזונדה את מה שקיים.
נכנסתי לאתר חדשות די נחשב כרציני בישראל, וראיתי שם כותרת, הלהיט החדש בניו יורק, המבורגר מבשר גמל כמו בסעודיה. וכאילו, אתה קורא את הידיעה הזאת, היא מנותקת מכל הקשר, אין לך מושג אמיתי מה התרבות הקולינרית בסעודיה, איזה מקום גמל, מה באמת אוכלים בניו יורק, אתה קורא את זה, נדמה לך שאתה יודע משהו נוסף על העולם, אתה לא באמת יודע משהו, וזה שתלמיד יכול להגיד למורה שלו, המורה שמעת מגישים המבורגר מבשר גמל במנהטן, יכול לגרום למורה חלישות הדעת, לא ידעתי את זה, אבל זה פריט מידע, אין לו שום חשיבות, מנותק מהקשרו, מנותק מהחיים שלך, אתה לא יכול לעשות לו שום סינרגיה, לא לשלב אותו, באיזה מערך יותר כולל, מה זה תורם לך בעצם? כלומר, כן. התפקיד של מורים נהיה חיוני, אתה מדגיש לחנך תלמידים לחשיבה ביקורתית אמיתית, כי מה שקוראים היום חשיבה ביקורתית, זה בדרך כלל לצטט ולשנן כמה סיסמאות פרוגרסיביות.
כן.
זה לא ביקורתיות אמיתית, זה לא שאנשים האלה יכולים להפעיל את אותה חשיבה ביקורתית על הערכים של זכויות האדם למשל, שהם צריך להגיד עליהם רק קדוש, קדוש, קדוש. כן. אנחנו לא רואים ביקורת במובן של הקניית מטען אינטלקטואלי שמאפשר לאדם לחשוב לבד. זה לא מצאנו.
לא, כדי להיות ביקורתי אתה צריך לשחות במטריה הקיימת, אתה צריך להבין אותה לעומק, אחרי שאתה מבין באמת את מערג הכוחות, את הדעות השונות, מה קיים, אז אתה יכול באמת להתחיל להיות ביקורתי. זה, אם נצטט את ויניקוט, פסיכולוג כמובן מהידועים שהיו, אז הוא באמת אמר שאין, רק על בסיס מסורת אפשר לחדש. כן, הוא דיבר על זה בהיבט של הפסיכולוגי יותר, אבל זה נכון גם בהיבט החינוכי, שאתה באמת רוצה איזושהי חדשנות, אתה רוצה אומנים מצליחים, אתה רוצה אנשי מחשבה, אתה רוצה, כל מי שבהתחלה מתחילים באמת מאיזשהו יותר חיקוי כלשהו, אתה מחכה את מה שסביבך, אתה לומד את הדברים, אתה מסתכל באמת על הדברים שאפשר להעריך אותם, אולי הדמויות המובילות, כל אומן מתחיל כשוליה ואחר כך הוא יכול להיות לחדש בעצמו, אבל יש הרבה עבודה קודם כל של להבין את הקיים היום לפני שאתה, והיום בחינוך ולא רק בחינוך, התפיסה היא שאם אתה רוצה לפתח לא רק אנשים ביקורתיים אלא אנשים שהם חדשנים, אנשים שהם מקוריים, אתה צריך בעצם לגדל אותם אולי כמו צמחי מים כאלה, שהם, שלא יהיה להם שורשים במה שקיים, כי אתה תתפוס אותם בעצם, אתה רוצה לגדל את הדור הבא, שהוא יהיה מנותק מהאמונות ומהדברים שקובלים אותו לאמונות העבר, כדי שהוא יוכל באמת להתקדם, להיפתח, לפתוח אפיקים חדשים, ורואים בפועל שזה לא מה שקורה, כשאתה לא נותן לאנשים איזושהי תשתית, כן, שהיא נעשית על ידי חיקוי, ועל ידי הכרה של הדברים הקיימים, ועל ידי עמל.
לפני שפיקאסו התחיל לצייר קוביות, הוא צייר ציורים קלאסיים יפהפיים. הוא שלט לגמרי בטכניקה הקלאסית של הציור. אם הוא היה רק מתחיל מלמרוח צבעים על הדף, זה לא היה פיקאסו.
כן, יש מחקרים על זה, שבאמת בחנו את זה בכל מיני דיסציפלינות ותחומים שונים לגמרי, שבאמת רואים שאנשים שבאמת הצליחו להותיר איזשהו חותם בתחום שלהם, זה יכול להיות מוזיקה, זה יכול להיות אומנות אחרת, זה יכול להיות גם תחומי מחשבה. כמעט כל דבר, יש הרבה שנים של עמל, של חיקוי, של חוסר חדשנות, של עליות ונפילות, של הרבה תסכול. אין זבנג וגמרנו, אין ניסים גדולים בדברים האלה. יש מעט מאוד, גם מוצרטים כאלה שמדברים על יצירות שלהם, שכאילו התחילו, אתה יודע, בגיל מאוד צעיר כבר ליצור דברים מרשימים. לא כל כך. זה גם כן לקח הרבה זמן. הדברים הראשונים תמיד יהיו בוסריים.
אתה באמת אמרת, כתבת ש... מה שמכונה חינוך ליצירתיות, הוא מין מפלט לא מוצלח של גישה חינוכית שאיבדה את ההצדקה שלה, את טעם הקיום הממשי שלה. כי חינוך ליצירתיות זה מין שם קוד לצורך שהוא כביכול גם הומניסטי, שהילד יהיה יצירתי, וגם כלכלי, כי מספרים לכולם שהעולם התעסוקה במאה ה-21 ידרוש המון יצירתיות. והנה אנחנו עושים משהו שהוא גם הומני, הוא גם נראה מאוד כלכלי, אבל בסוף כשאתה בוחן את התוצרים, האנשים שחינכו אותם להיות יצירתיים, הם לא באמת יותר יצירתיים. לא נעים להגיד, כמו שאנשים שעברו סדנת מנהיגות לא נהיים מנהיגים, אני מדמיין את כל הנפוליונים הקטנים יושבים ומסכמים את המדריך איך להיות מנהיג, וכן, צ'רצ'י לא עבר סדנת מנהיגות כזאת, כן. אז גם האנשים שעברו חינוך ליצירתיות וסיכמו איך להיות יצירתי, אתה לא רואה אותם מי יודע כמה יצירתיים יותר מאיתן.
אני ניסיתי לחפש, תודה, כשכתבתי את המאמר, ניסיתי לחפש שיטות, מישהו שיפרוס שיטה, איך מחנכים באמת ליצירתיות, אם זה קיים, וקודם כל צריך למדוד את זה, ואז ניסו לי כל מיני שיטות איך מודדים יצירתיות, ויש כל מיני מבחנים שכביכול יכולים לבדוק תמות מסוימות בתוך העולם הזה של יצירתיות, אבל מאוד מאוד מוגבל, וחינוך יצירתיות, כלומר מישהו שיצליח להגיד, הנה, עמדתי שיטה שבה אני מביא אנשים, מגדל אנשים, מפתח אותם להיות יותר יצירתיים, כמו שאמרתם לגבי מנהיגות, זה לא, זה משהו שהוא אבסטרקטי מדי, והוא באמת לא, גם אם אתה רוצה לפתח איזושהי יצירתיות, אתה צריך לתת ביטחון עצמי לבן אדם, אתה צריך לתת לו באמת איזשהו מסד מאוד עמוק ורחב שהוא צריך לעמול עליו, ואז אתה יכול לצפות שמתוך ההצטיינות שלו בתחום, מתוך העמל שלו, הוא גם יגיע לאיזושהי יצירתיות. צריך איזושהי אווירה, כן? זה לא שאי אפשר להבחין בין חברות שהן יותר יצירתיות, או חוגים מסוימים בחברה שהן יותר מאפשרים יצירתיות. יש אווירה מסוימת ותרבות מסוימת שהיא מאפשרת יותר יצירתיות, אבל זה לא שזה חינוך מסוים, בטח שלא, כמו שראיתי באיזושהי כתבה שרצו להראות איך מחנכים ליצירתיות, אז זרקו לילדים המון סיכות על השולחן, וראו איך המבוגרים לא יודעים מה לעשות עם זה, והילדים פתאום באים עם כל מיני שטויות כאלה שהם הצליחו לעשות עם הסיכות האלה, אז איזה יצירתיות, ותן לאנשים וילדים לצאת החוצה, ותן להם לעשות מה שהם רוצים, והם הם כמו איזה פרח כזה שגדל לבד רק על תפריע, כמו, כן, זה.
כן, זה, באמת אנחנו דיברנו על ידע, דיברנו על יצירתיות, בעצם אנחנו רואים את אותה תופעה בעולם הערכי. פה אולי נחזור קצת לשורש גם הרעיוני של התופעה הזאת, הרי בעצם אבי אבות הנזיקין כאן, של הגישה הפרוגרסיבית בחינוך זה ז'אן ז'אק רוסו. אתה מציין ובצדק גם את ההשפעה החינוכית העצומה במאה ה-20 של ג'ון דיווי, ההוגה החינוכי האמריקאי. בעצם השורש הפילוסופי נמצא אצל רוסו, שההוגה החינוכי כנראה הכי משפיע בהיסטוריה, בספרו אמיל, הוא באמת דורות של מחנכים גדלים על התיאוריות שלו. באופן אישי רוסו היה לו 5 ילדים, את כולם הוא מסר אחד אחרי השני לבתי יתומים, כשהוא ניסה את כוחו בתור מחנך בעצמו הוא היה כישלון חרוץ, והוא הפך למחנך הדורות, לאיש שמיליארדים, לא מיליונים, מיליארדים של ילדים מתחנכים לאור התיאוריות שלו. והתיאוריה הבסיסית של רוסו היא מה שציינת עכשיו, הפרא האציל קרא לזה רוסו, כלומר כל מה שטוב בילד כבר נמצא בו בטבע, בניגוד לגישה השמרנית המסורתית שאומרת אדם נולד גולמי, יצר לב האדם רע מנעוריו, יש בו גם דברים טובים, אבל יש זיזים, יש בליטות, צריך להזמין את הילד למסורת שכבר יש לה ניסיון של אלפי דורות באיך לשפר בני אדם, באיך לגדול, עיר פרא אדם יוולד, נקודת המוצא של הילד הוא משהו שהוא לא מושלם, הוא צועם על מה פתאום? הילד מושלם, אתה אל תפריע. אפילו הביטוי השגור הלשוננו גן ילדים, מגרמנית קינדרגרטן, זה בעצם בא מאותה תפיסה. אתה הגנן, גנן לא יכול להפוך עץ תפוזים, להפוך להיות שיח שושנים. כל מה שאתה יכול לעשות זה להשקות ולתת לו שמש, ואולי לנקש עשבים רעים שבאים להפריע לו, והוא כבר יצמח לבד. האם התוצאה הזאת באמת מניבה שושנים ואת תפוזים? אני לא בטוח. כלומר, השאלה, האם באמת ילד שאתה נותן לו לגדול כמו זאב, בלי הדרכה, בלי עצה, בלי הכוונה ערכית, האם הוא באמת יגדל להיות בן אדם שלם ומלא ומפותח ומאושר?
כן, אז קודם כל צריך להגיד גם שחוץ מזה, ציינת שרוסו לא כל כך הצליח בפועל, גם ג'ון דיואי לא כל כך הצליח, הוא הקים לזכרוני שני בתי ספר בארצות הברית שהם לא, שנסגרו די מהר, אבל השפיע, בכל זאת הוא השפיע, וגם ג'ון דיואי הוא הביא אולי השיטה הפרוגרסיבית, אבל הרבה מאוד מהדברים שלקחו עד היום בשיטות בחינוך הפרוגרסיבי, הוא לא היה מסכים איתם, הוא עדיין חשב שצריך להעניק ידע, ולמרות שהוא רצה להוציא באמת את התלמידים מהכיתה, וליצור איזושהי סקרנות בחוץ, אבל אני חושב שנגעת בנקודה באמת, מה זה בעצם הסקרנות הזאת שאנחנו רוצים לפתח בתלמידים, זה משהו שהוא קיים באופן טבעי, כי אם נחזור להרצאה המאוד פופולרית של קן רובינסון, שהוא מדבר שם, התלמיד, כמו שילד גדל מאוד מאוד סקרן.
אנחנו מזכירים אותה לראשונה, הרצאת טד שזכתה לעשרות מיליוני צפיות.
כן, אני חושב שכמעט כל מי שעוסק בחינוך, איכשהו ראה אותה כבר, יש לה, אני חושב, אני לא יודע, בטח מתקרבת כבר ל-100 מיליון צפיות, והוא מדבר שם על ילד שגדל מאוד סקרן, והמערכת בעצם רק יכולה לחבות לו את הסקרנות הזאת. ואני חושב שזה, זה כל כך, זה ממש, זה אולי הטעות הבסיסית ביותר בתחום של החינוך, כי הסקרנות הזאת היא לא טבעית. כלומר, יש באמת, ילד, יש בו, הוא רוצה ללמוד, הוא דברים מגרים אותו, אבל הוא יכול, כמו שאמרנו בגוגל, כן, שאתה יכול, הסקרנות שיכולה לקחת אותך גם למקומות הכי נמוכים, רדודים, הדברים שנותנים את הגירוי הכי בסיסי, תמיד הכי קל ללכת למקומות שמהממים אותנו, והם לא באמת מעמיקים. ויש סקרנות שאתה יכול להדליק אותה גם בילד וגם במבוגר, שהוא לא יודע על קיומה לפני שבעצם הוא מכיר, שאתה מראה לו דברים מסוימים, לפני שאתה מצליח לגרום לו להתגבר על איזשהם נטיות, אתה גורם לו להתאמץ. אני רואה את זה על הילדים שלי, כן, שבחינת הספרים, תמיד הם רצו כאילו שאני אקח להם ספרים מסוימים בספרייה, ואני ניסיתי גם להביא עוד, לדחוף להם עוד כמה ספרים, כן,
שאולי תקראו קצת קאנט.
תקראו, לא, קצת קלאסיקו, קצת דברים מתורגמים, טיפה שפה יותר גבוהה, לא דברים שתמיד הכי, הכי קל, ואתה רואה שיכול שהכי קל, כן, לילד, אולי הכי מגרה אותו, זה איזשהו קומיקס כזה,
איזה קפטן תחתונים.
כן, יותר קל, ברור שהם הרי יותר רוצים, נכון, לראות איזשהו משהו בטלוויזיה, ומאשר לקרוא ספר, ואתה רואה שאתה מצליח לגרום לילד, להתחיל לקרוא דברים שהוא בהתחלה לו קצת קשה, או שאתה קצת דוחף אותו, להמשיך לקרוא למרות שהעמודים הראשונים הם קשים לו, וזה לא תמיד מסכים, אבל אתה רואה איך שכשנכנסים לזה, וכשקונים איזושהי מיומנות כלשהי, שלפני כן לא הייתה קיימת, הסקרנות עצמה היא משתנה, אז היא פתאום הדחפים, מה באמת גורם עכשיו לילד לרוץ ולפתוח ספר, זה לא אותו דבר אחרי שהוא הצליח לגנות איזשהו הרגל ויכולת, להסתכל על דברים שהם טיפה יותר מעמיקים, ואני חושב שההנאה הזאת היא אחרי שבאמת עמלת על משהו, וגם ולמדת, והבנת דברים שלפני כן לא היו לך, גם הגירויים שלך הם יהיו שונים, ולכן העניין הזה שכאילו רק אל תפריע לילד, לא, אם אתה לא תפריע לילד, הילד לא יגדל להיות שום, הוא לא ימצא את הפוטנציאל שלו, אנחנו מדברים על הפוטנציאל שקיים בילד, נכון, יש פוטנציאל מסוים שאתה צריך להתייחס אליו, אתה לא צריך להכניס, לעשות פס ייצור של חינוך, להכניס את הילד לתוך, את כל הילדים לפתח אותו דבר וללמד אותם אותו דבר, לא, יש כל ילד הוא שונה במה החוזקות ומה החולשות שלו, אבל אין ילד שלא צריך לפתוח לו את העיניים, כן, קצת, למשל המערה של אפלטון, להראות לו קצת את המציאות של מעבר לצללים שהוא חשוף אליהם עכשיו, אם לא תעשה את זה, אז הוא יישאר במקום שבו הוא נמצא עכשיו, במה שהחושים שלו מובילים אותו, במה שהרצונות הכי בסיסיים שלו מובילים אותו, והוא לא יגיע, הוא לא יפתח באמת את הפוטנציאל הזה שקיים בו, הוא לא יגדל למה שאתה היית רוצה, מה שאתה שואף
לגדל. אני משתגע כשאני רואה מורים שאומרים שצריך לזרום עם הילד למה שטוב לו ולמה שמעניין אותו, כי אתה נתת את הדוגמה של העדפות קריאה. אני נותן דוגמה סותרת עוד יותר בסיסית, לא העדפות קריאה של הילד, הקריאה בעצמה. יש דבר מדהים, דיבור, שפה מדוברת, אנחנו רוכשים לבד. לא נולדנו עם זה, זה נכון, אף ילד לא נולד כשהוא יודע לדבר, אבל הוא רוכש את המיומנות הזו די לבד, ונועם חומסקי הוכיח באופן די משכנע שאנחנו מחוותים לקליטת שפה, כן. והאופן שבו ילד קולט שפה מדוברת הוא פחות או יותר בדרך כלל חופף לתפיסה הרוסואית הזאת, כלומר זה ילד שלא נחשף לגירויים לא התפתח, אבל ילד שמסביבו מדברים זה מספיק לו, וזה מדהים שילד בן 3 יודע לבנות מבנים לשוניים מסובכים ומשוכללים מאוד, לנו זה נראה דיבור אילג, אבל אף פעם לא לימדת אותו, לא נתת לו שיעורים בלינגוויסטיקה, ילד קולט פאק פאק מילה משפט מילה, זה מתיישב לו במוח והוא לומד שפה לבד בלי מאמץ בכלל, וזה מדהים, אבל זה לא עובד על שפה כתובה, כלומר אנחנו מחוותים לקליטת שפה מדוברת, אנחנו לא מחוותים לשפה כתובה, ולכן ילדים מגיעים לכיתה א', ואחרי שהם למדו בגיל כל כך צעיר שפה מדוברת צ'ק 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 בקלות, הם יורקים דם כדי ללמוד קריאה וכתיבה. הם שנה שלמה עובדים מאוד קשה, לפעמים יותר משנה, לפעמים שנתיים, לפעמים שלוש, ילדים בכיתה ג' עוד נאבקים עם קריאה וכתיבה, נורא קשה. אם אתה משאיר ילד לבד, למה שנטיית ליבו, רוב הילדים לא ילמדו לא לקרוא ולא לכתוב. זאת מיומנות מאוד קשה. בשלבים הראשונים שלה היא לא מתגמלת, כי אתה קורא מאוד מאוד לאט, עוד, 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 ולמעט כמה ילדים מאוד מוכשרים, שקולטים את הכל מאוד מהר ומאוד סקרני, רוב הילדים, אם היית משאיר אותם ככה, כמו שהם עם נטיות ליבם, לא היו לומדים קרוא וכתוב לעולם, כמו שאגב רוב האנושות חיה עד המאה ה-20. אז אתה אומר, יש פה הישג של המסורת האנושית, קריאה וכתיבה, על אפכם ועל חמתכם אתם תרכשו אותו, ויום אחד תגידו לי תודה. אבל אותו דבר צריך להגיד גם בדברים אחרים.
כן, קודם כל אני חייב לסייג, שבאמת במחקרים רואים שילדים שגדלים בסביבות שונות, במשפחות שונות, מגיעים עם אוצר מילים שונה לחלוטין לכיתה א' לצורך העניין, שהם צריכים להתחיל לכתוב, וזה פער שמאוד קשה לגשר עליו אחר כך, כלומר, באיזה סביבה אתה גדל, בלי, אתה יודע, הכוונות של, הם לא קוראים, רק מה מדברים סביב הילד, מי האנשים שסביבו, זה כבר יוצר פערים, זה אחת הסיבות שבאמת, מחקרים שבאמת השקעה בגיל הרך, לא השקעה מסיבית בכל הילדים, אלא באמת השקעה במקומות שבהם הילד אולי יגדל בסביבה שהיא פחות מפתחת אותו, אז שם צריך אולי להשקיע יותר בנקודות מאוד ספציפיות, להשקיע שם יותר במסגרות שיעניקו לו אותה, שיוכלו אולי לגשר על הפער, כי אחר כך זה כבר מאוד מאוד קשה, ובטח בכתיבה כמו שציינת, שזה עוד מיומנות שבאמת צריך לעמול עליה, והיא כבר לא, בכלל לא אינטואיטיבית, היא לא רק נרכשת בהתאם לסביבה שבה אתה גדל, אלא מי המורה הספציפי שמלמד וכמה יכולות או באמת איזה סביבה תומכת במעל הזה של הילד באמת גם לקרוא יותר בזמן שהוא לומד לכתוב וגם לכתוב כי בסוף בלי לחזור ולשנן ולעשות עוד פעם ועוד פעם את אותה אותיות ולחזור על אותה מילים בלי העבודה הסיזיפית הזאת לא רוכשים את המיומנות הזאת.
כן, אגב, אנחנו מכירים את השיטות החדשניות ללימוד קריאה, הקריאה כמכלול, שההורים היו
מכנים נפל, אותה, כן.
קריאה כמכשול, שכמה חכמים חשבו שאפשר לזנוח את האופן שבו למדו קריאה.
זה מדהים כמה השיטה הזאת ינקה באמת מתפיסות רומנטיות, נאיביות של איזשהו משהו שהוא באמת טבעי, שאפשר ללמד אותו בצורה טבעית ולא בצורה מסורתית, סיזיפית, וזה נפל, זה פשוט נפל במבחן הזמן.
דור של אנלפבטים גדל בארצות הברית, וכשזה נפל בארצות הברית, אימצו את זה לישראל.
כן, כמו תמיד, אנחנו מייבאים תמיד את הכישלונות לפה, כן.
תגיד לי, עכשיו אתה חוקר מדיניות חינוך. כלומר, ביום יום, מה שאתה עוסק זה פחות בשאלות הפילוסופיות והרוחניות שאליהן גררתי אותך לשמחתך, אני מקווה. אתה עוסק יותר במדיניות בפועל. איזה צד מדיניות היית עושה כדי לשפר את מערכת החינוך שלנו בהקשר הזה? כלומר, מה צריך לעשות מבחינת המבנה של המערכת, כדי שהיא תחזור ללמד ולחנך מתוך ביטחון ואמון במסורת ובמה שיש לנו לתת לתלמידים שלנו?
כן, אז אני באמת עוסק בעיקר מדיניות חינוך, אבל אני כל הזמן מנסה לשמור בראש את הקשר למטרות, כי אם אתה לא חושב באמת מה המטרה של מערכת החינוך, אז גם המדיניות שלך, כלומר, אתה יכול לקדם או לתמוך במדיניות שתקדם, אתה רוצה בלי לחשוב על המטרות בכלל, מה אנחנו רוצים לקדם פה. עכשיו, התפיסה, למה אני אומר את זה? כי התפיסה אולי השלטת היום, כמעט מובנת מאליה, זה שמערכת החינוך היא, המטרה שלה היא בעצם לסייע לכלכלה שלנו להתפתח. כלומר, אנחנו מגלים אנשים כדי שיוכלו אחר כך בבגרותם, להשתלב במקצועות מסוימים, שבהם יוכלו לתרום חזרה וליצור את הצמיחה הזאת.
זה מוצג כעמדה קפיטליסטית, אבל בעצם זאת עמדה שהרבה פעמים פרוגרסיביים מגיעים אליה, אחרי שהם לא הצליחו למצוא שום יעד לגיטימי אחר למערכת החינוך.
כן, נכון. תחשוב על כל האנשים שדברים על היצירתיות, על הצורך לשחרר את התלמידים ולתת להם לעשות מה שהם רוצים. למה? כי בעצם שוק העבודה העתידני הוא לא מצריך ידע, כי הידע הוא נגיש, כמו שאמרנו לגמרי. מה הוא מצריך? אנשים שחופשים מחוץ הקופסה, אנשים שהם כל הזמן מערערים על הקיים והם יצירתיים, כי השוק הוא מאוד משתנה ודינמי. אבל אז בעצם זה, אתה מדבר כל איזשהו חופש, ואתה מסליל את האנשים לתוך חשיבה, שבעצם המטרה שהם זה להיות אנשים יצרנים בעתיד. כמובן החלום ההייטק, שהוא כל הזמן משתנה, ומה היו טכנולוגיות העתיד שיצריכו יצירתיות. אבל זה רדידות מאוד רצינית, כמובן שנובעת ממשבר פילוסופי עמוק, של מה בכלל, מה אנחנו יכולים לפתח פה אנשים מעבר לזה שהם יהיו יצרנים, האם יש איזשהו ערכים מסוימים, יש לנו משהו מעבר לזה שאנחנו יכולים להצביע עליו ולהסכים עליו שהוא בכלל יכול להיות מטרה. לכן, ועכשיו הכל נגזר מזה, המדדים העיקריים של החינוך, האם אתה מצליח או לא מצליח, כמובן זה הפיזה והמיצב, שאני, גם כשאני בסוף כותב במחקרים, אני מתייחס אליהם כאל איזשהו מדד, אבל צריך מאוד להסתכל עליו ברבון מוגבל, על המדדים האלה, עד כמה הם קריטיים, או עד כמה הם באמת המדדים שעל פיהם אנחנו רוצים לבחון, האם המערכת היא טובה. ואני חושב, יש מדינות אגב שהן מציגות ציונים מאוד מאוד טובים, מראות אלה הצלחה באמת במבחני פיזה או דברים אחרים, אבל הן מאוד לא ממוקדות בזה כמטרה, הן לא משקיעות בזה, זה משהו, איזשהו עניין צדדי. נניח בפינלנד, אתה תכניס עכשיו איזשהו מיצב שם במדינה, כשהוא יכול בא למדוד את המורים, עד כמה הם מצליחים, חצים הם יפרשו. הם לא מוכנים לזה, זה נגד האווירה שם של החינוך, אתם לא תמדדו אותי על הדברים האלה, יש עוד דברים שאני מעניק, שאני עושה בכיתה, אני לא בית חרושת לציונים. וזה יכול להיות שזה מדד חיצוני, שהוא גם כן יכול להראות האם
הביזור של המערכת היה עוזר, נגיד?
הביזור של המערכת היה עוזר מאוד, מאוד, וזה קשור גם למה שפתחת איתו לגבי המורים, עד כמה הם מרגישים ביטחון. כי בסוף, אני חושב שהמדד הכי טוב, להאם בית ספר הוא מצליח, האם מערכת חינוך מצליחה, זה אין מה לעשות, זה עדיין הביקוש של ההורים. איפה ההורים רושמים את הילדים שלהם? עכשיו, זה נכון שאנחנו לא יכולים, אין איזה משהו אחיד, שאנחנו יודעים שסוג מסוים של חינוך, כולם יקפצו עליו, אבל אני כן חושב שבמערכת פתוחה, שמאפשרת בחירה של הורים, שמאפשרת יזמות של אנשים.
בוא נגיד, במערכת שהיו נותנים למורים לבחור איך ללמד את הילדים קריאה, כמה מורים היו אוחזים בשיטת השפה כמכלול? מורה שרואה שהשיטה לא עובדת, היה ממשיך הלאה.
נכון, אז תראה, יש גם ביקוש היום לתודה, לגישות דמוקרטיות בחינוך, אנתרופוסופיות וכל
מיני דברים שהם...
מי שרוצה, אבל זה נשאר יחסית, זה גם, זה חודר למערכת החינוך הציבורית, הרעיונות האלה חודרים למערכת החינוך הציבורית, בעיקר מלמעלה, לא מלמטה, כלומר זה בעזרת האג'נדות ואקדמיה ואנשים במשרד החינוך, ותפיסות שהם פשוט חלחלו מלמעלה, אבל זה לא בגלל הביקוש של ההורים. אז אני חושב שאם היה באמת אפשרות ליזום בחינוך, ואנשים יכולים לפתח בתי ספר שונים, שיטות חינוכיות שונות, אני חושב שהיו מתגלים, כלומר היה הרבה יותר מגוון, הייתה תחרות בריאה בתוך המערכת, כן, של קינת סופרים תרבה חוכמה, והיו מתפתחים פה דברים שהם לאו דווקא מדידים, אבל אנשים היו בוחרים בבתי ספר הטובים, כולם יודעים טוב מאוד, כולם יודעים אם הוא מורה טוב, בלי קשר לציונים של התלמידים שלו. יש איזושהי סביעות רצון שהיא לא מדידה, אבל כשיש חינוך טוב, יודעים שהוא קיים. רואים את זה על התלמידים, רואים את זה על ההורים, רואים את זה על כל הסביבה. אני חושב שזה דווקא היה משחרר אותנו מאיזו תפיסה מאוד כלכלית של החינוך.
אברום תומר, חוקר מדיניות חינוך בפורום קהלת. דיברנו היום על הנושא שאולי הכי חשוב בעולם הציבורי.
תודה רבה, רב חיים.